להכין בזמן ההכנה צריך לכוון לשם שמיים. נחלקו הראשונים והאחרונים באיזה שלב בהכנה צריך את הכוונה. יש בגדול בתהליך של הציצית יש כמה שלבים מבחינה מציאותית. יש את השלב בשדה שקודם כל מנפצים, מנפצים כאילו את הצמר. אחרי זה, אחרי שמנקים אותם, יש גוש כזה גדול של צמר, ואז מתחילים לטוות חוטים. כלומר, לוקחים חלקים של צמר והופכים את זה לחוטים. זה השלב של התביעה. כלומר, השלב הראשוני של הניקוי של הסריקה זה בעצם הניפוץ. אחרי זה, תביעה זה הכנת החוט, בסדר? ויש שלב שלפעמים עושים אותו, שנקרא שזירה, שלוקחים כמה חוטים ומחברים אותם ביחד. סתם, תסתכלו בציציות שלכם. כל חוט כזה בעצם מורכב, תסתכלו בסוף, תשחקו איתו. הוא בעצם מורכב משני חוטים, וכל חוט כזה מורכב מכמה חוטים. בסדר? רואים? זהים? בסדר? קיצור, זה בעצם לקחו כמה חוטים שכבר עברו תביעה ושזרו אותם יחדיו. שאלה באיזה שלב צריך את הדרישה של לשמה. שולחן ערוך בסימן י' א', סעיף א', כותב שמשלב התביעה ואילך, דיינו, התביעה והשזירה צריכים לשם שמיים, שלב של הניפוץ הוא לא מזכיר, הרימה מביא את דעת המורדכי שכן צריך משעת הניפוץ, אבל הוא דוחה, זה אומר שהמנהג להקל בזה. במשנה הברורה במקום, בסעיף קטן ג' מביא שהמהר"ל מפראג החמיר גם משעת הניפוץ. למעשה, מקובל מאז ומעולם בגדול להקל בזה, דהיינו, שצריך להחמיר רק משעת התביעה של החוטים, כלומר בשלב של מנקים את הצמר וכולי, לא צריך להקפיד על לשמה, אלא רק משעת התביעה, כמו שכותב הרימה, שזה המנהג, וגם המשנה הברורה נראה שזה גם דעתו רק מביא שהמהר"ל חולק על זה. אבל הרב שטרנבוך בתשובות והנהגות חלק א' סימן כף ד' כותב שכיום בזמננו שאפשר בקלות גם לעשות את הנשמה כבר משלב הניפוץ וזה לא מאוד מייקר את הציצית אז כדאי להחמיר בזה. אבל מנגד הגרשז בהלכות שלמה כותב שלא צריך להחמיר בזה ומאז אמור להקל לו בזה ואין שום צורך להחמיר בזה, זה הגרשז. ומעניין הרב קנייבסקי מובא ברכות רבינו שהוא נהג באמת להחמיר על עצמו, אבל הוא מאוד הקפיד שזה לא יתגלה לרבים. כלומר, אם יתגלה שאני מחמיר בזה, אז כולם גם יחמירו, והוא לא רצה שכולם יחמירו. הוא מבין מנת חסידות. קיצור, עיקר הדין, וזה מה שאני חושב בעיקר מקובל, שצריך להקפיד רק משעת התביעה, ולא משעת הניפוץ. כמו שאמרתי, יש דעות אחרות, אבל העיקר הדין, כמו שכותב הרימה, וזה דעה רווחת, הגרשז, שלא צריך להחמיר מהשלב הקודם. שהדבר נוסף, זה לגבי מתי צריך לשם שמיים. יש דיון נוסף בנוגע להכנת החוטים, שזה נקודה מאוד, מאוד משמעותית, שעוד שנייה תראו מה ההשלכה. האם צריך שמישהו, שהוא יהודי יכין את החוטים? יש מחלוקת ראש ורמב״ם, מה קורה בגוי שמכין ציצית, וישראל עומד על גביו ומשגיח עליו. הרמב״ם פוסל, ומצריך בעצם שיהודי יכין במו ידיו את הציצית, והראש מקל בעניין הזה. השולחן ערוך י"א, סימן י"א, סעיף ב', מביא את שתי הדעות ולא מכריע. הרימה כותב שהמנהג הוא שיהודי יסייע קצת. כלומר, זה משהו באמצע שאומר שיהודי צריך כן להיות שותף, לפחות בחלק מסוים מהעניין. בסדר, בואו נתנסו שנייה בזה. עכשיו, מה נפקא מינה הגדולה שלנו? השנייה, אז מה שבעצם אנחנו פוסקים כאן, שעקרונית לגבי עשיית ישראל, שהרימה כותב, שולחן ערוך מביא את שתי הדעות ולא מכריע, הרימה כותב שעדיף שיהודי יסייע קצת וכך הוא כותב שהמנהג, זה עניין אחד. עכשיו, יש עניין נוסף שקשור בעצם לנקודה כאן, שזה קשור למכונה. כלומר, עכשיו דיברנו על גוי שמכין, מה קורה אם יש מכונה שמכינה? וכידוע חלק גדול מהחוטים, חוטית, זה ציצית מכונה. האם זה בסדר או לא? כאן הדיון הוא טיפה לאחר. יש פשוט דברי חיים, בסדר, וגם במתחת יצחק, מי שרוצה דברי חיים זה חלק ב' סימן א', במתחת יצחק חלק ב' סימן צדי ו', הם אלו שיש בציצית מכונה, דיינו חוטים שנעשים עליהם מכונה, יש שתי בעיות. א', נקודה ראשונה שצריך כוח גברה בהכנת הציצית, בסדר, גם הדעות שהתירו קודם גוי, צריך בן אדם שיעשה את זה, אי אפשר שמכונה תעשה את זה, זה הטענה הראשונה. ולכן, אם יש רק מכונה שמופלת על ידי אדם, זו טענה ראשונה שזה בעייתי. טענה שנייה, שהם טוענים שצריך כוונה לשם שמיים לאורך כל התביעה של הציצית. לא מספיק שאתה זמן הלחיצה לכפתור חשבת לשם שמיים, צריך לכל הזמן, כל התהליך, יהיה לשם שמיים. זה שתי הטענות שלהם. אבל רוב ככל האחרונים דרכו דבריהם ודרכו את שתי הטענות. המקור אולי הכי ראשוני לזה, זה בספר שוט, חסד לאברהם. והחזון איש כותב את זה גם בהדיה, חזון איש בהלכות ציצית סימן וו, כותב ככה, ממש הוא כותב על ציצית של מכונה, וכיוון דכוח הראשון הווה לשמה ולאידך סתמה לשמה ואין צריך כוח אדם. כלומר הוא חולק על שתי נקודות, הוא אומר א' בכלל לא צריך כוח של בן אדם, לא צריך כוח גברה, זה המצאה, זה אין שום מקור לזה. ונקודה שנייה, שמספיק שהלחיצה הראשונית שזה לשם שמיים, זה מספיק, כאילו אתה עושה את הפעולה הראשונה והמשך הפעילות של המכונה זה על דעת זה. והטענה הזאת מופיעה בהרבה מאוד האחרונים, הרב פרנק בהרצבי ככה גם פוסק, הרב קוק במשפט כהן גם פוסק ככה, ונביא דברי ציצית אליעזר בתור סיכום לעניין. ציצית אליעזר בחלק ו' סימן ט' ו', ולפי הנודעתי נראה, אם אמנם אשרי למי שמהדר לקנות מטביעת יד, דה חלקו מיראי השמיים מחזרים לצאת ידי כל הדעות, אבל בשום פנים אין להרעיש עולמות על הנוהגים להתיר לעצמם ולאחרים לקנות ציצית הטבועים עדי מכונות חשמל, כדבר כבר יצא בכוח דייתרה מפי גוני ארץ בדור הקודם ובדור הזה. דהיינו, עיקר הדין שאין שום בעיה בציצית עדי מכונה, אבל אם זה לא מסובך, אתה הולך לחנות ושאר גם זה וגם זה, וזה אולי עוד 2 שקל או עוד 5 שקל, שווה להדר בזה, כי יש שיטות שזה כן ממש מעכב. אז כדאי, אבל בוא נאמר, אם אני משווה לניפוץ שאמרתי קודם, הניפוץ קודם זה ממש חומרה, זה כבר משהו שיש יותר מקום לחוש לו, אבל זה ברמה הפרטית. כלומר, אולי עכשיו יוצא בקרזות, שמי שלא עושה את זה לא בסדר, כמו שמצאתי לעזר, אבל כדאי ברמה האישית להחמיר בזה. טוב, אז זה לגבי הכנות החוטים.
אבל רגע, למה כדאי להחמיר בזה? דווקא בניפוץ הוא אומר שזה דווקא המינור יחסית שלא...
לא בניפוץ. אני אומר, כדאי להחמיר בהשגת חוטי יד, זה מאוד קל היום לעשות. בסדר? זה לא מסובך להשיג וזה לא בלגן. אם אתה נתקע וכו וכו, אז בסדר, קנו לו, אם יש לו קנתה לו, אולי הייתי עושה בלגן על זה. ואם אתה הולך לחנות ויש לך או זה או זה, תבדוק. וכדאי לקנות מיד. טוב, לגבי אורך החוטים, בסדר? לגבי מקסימום אין שום בעיה, אתה יכול עד הרצפה, עד ולא עד בכלל שלא יגע ברצפה, זה סתם ביזיון לציצית. זה לא נוח לקחת לרצפה, אבל קיצור באופן עקרוני על פי הלכה אין גבול מקסימום, יש גבול מינימום. מה המינימום? יש לחלק בין דאורייתא לבין דרבנן. מהתורה, באופן פשוט, אין שום שיעור, כלומר אפשר אפילו כלשהו מהציצית. יש שם שיטה של חיי דם שצריך שמכן אורך מסוים, כדי הניבה שזה כמה סנטימטרים, אבל די הרווחת שמהתורה לא צריך בזה כלשהו, אבל בגמרא כן מופיע שיש שיעור מסוים, וזה מקובל, זה כבר שיעור של דרבנן. איזה שיעור נצטרך מן רבנן? יש מחלוקת בביור הסוגיה, כאשר שיטת התוספות שצריך שיעור של דלת גודלים, עוד שאנחנו נסביר מה זה גודל, ושיטת הרמב״ם והראש שצריך י"ב גודלים. שיעור גודל זה בין 2-2.4 סנטימטרים, זה תלוי במחלוקת החזון איש והגרחנאי, על פי הגרחנאי זה 2 ועל פי החזון איש 2.4. בסדר? שולחן ערוך, אמרנו שמחלוקת או 4 או 12 גודלים, שגודל זה סביבות 2 עד 2.4 סנטימטר. שולחן ערוך מביא את שתי הדעות, ובפועל מכריע בסוף שצריך שיעור י"ב גודלים, דהיינו 24 סנטימטר, קצת יותר לשיטות של החזון איש. זה השיעור של, נצרך לעניין. אני עוד שיעה אסביר טיפה איך לחשב את זה. שנייה וחצי. במקרה שנחתכו לאדם הציצית, הלו, י"ב גודלים, נחתך לו, היה בטיול, נחתך לו, בצבא נחתך לו. בגדול, הביאור הלכה במקום כותב, הביאור הלכה במקום זה, אנחנו בשולחן ערוך א' ד', אז בביאור הלכה שמה, הוא כותב שאדם יכול עדיין לבוש את הטלית, מכיוון שאפשר לסמוך את התוספות, אבל אומר, עד מחר בוקר כבר תמצא משהו אחר, ואם לא, אתה יכול להשאיר את זה עליך, יכול לשים עליך ואל תברך. אז לכן, אז לכתחילה, אנחנו חוששים לנקודה של י"ב גודלים, ולכן אנחנו מנסים לדאוג לזה ורק על זה מברכים. דיעבד, אדם נתקע באיזשהו מקום ויש לו רק ציצית שנקראו לו עד ד' גודלים, אז אפשר לשים את זה אבל בלי ברכה.
אבל הכוונה היא פה לכל הציצית, אם נקרא לך חוט אחד.
אז שנייה, חוט אחד אנחנו נגיע בהמשך, כן.
ואם זה בעצם הציצית שלך כשהוא רק משיעור של דאורייתא, צריך לפשוט אותה באמצע רחוב?
כן, בגדול אנחנו נגיד את זה לשנייה, נזכיר את הנקודה הזאת. טוב, עכשיו איך אנחנו מחשבים את זה? בסדר? איך מחשבים את י"ב גודלים? בגדול אנחנו מחשבים את זה בחלק מהטיצ'ית שהוא לא ארוג. בסדר? דיינו? אנחנו מחשבים את זה מכאן. בסדר? אני אקריא לכם את לשון של הרמ"א. כן, הרמ"א כותב, שיעור הנזכר יהיה בציצית לאחר שנקשר מלבד מה שמונח על קרן הבגד, ולכן אנחנו בעצם צריכים לחשב את זה מכאן. בסדר? מהסוף הקשר, זה לפחות לכתחילה. בסדר? עכשיו, עוד דבר שמוסיפים, שהרבה פעמים שאתה בהתחלה כאילו קונה ציציות, אז יש שטחות של השמש שעושית ליפופים מסביב, אז הוא נהיה יותר קטן. אני צריך שבסוף אחרי הכל באמת יהיה את השיעור הזה, ולכן תמיד נכון שקונים חוטים, אז יש חוט אחד יותר ארוך, זה הסיבה. כי אחרי כל היפופים הוא נהיה יותר קטן, ומגיע לדבר הזה. טוב, שוט כאן פרטי דינים כאן, אבל זה עיקר היה הדברים.
זה דבר
אז בוא נאמר ככה, אנחנו נראה עוד שני, אנחנו נגיע למצבים שנחתכים חוט אחד, שתיים, כי לא בטוח שחוט אחד הוא ישר נפסל. אם נניח, הכל נחתך לך, אז כן. עכשיו, גם מומלץ הרבה מאוד פעמים, בגלל שלפעמים כן ציצי נחתכות מדי פעם, אז שיהיה קצת יותר ארוך מזה. אבל זה עיקרי דברים, אנחנו עוד שנגיע למצבים שנחתך חוט אחד, שתיים, שלוש, נגע לזה בהמשך. טוב. אנחנו נעבור כאן לסוגיה נוספת, חשובה לגבי הוצאת חוטים החוצה. כלומר, אם צריך ללכת עם חוטים בחוץ, אפשר לשים בתוך הבגד, בתוך המכנסיים וכו'. נימוקי יוסף, הלכות ציצית, יש כאילו בסוף מנחות, יש הלכות ציצית לריף ולראש, אז הלכות ציצית לריף, על זה יש נימוקי יוסף, בדף י"ב עמוד א' של הריף, ראוי ללבוש אותו על לבושיהם, לקיים בו יפה ולא תטור אחרי לבבכם אחרי עניכם. זה דברים שהזכרנו שבוע שעבר, המטרה זה לראות את הציצית, ולכן צריך שאנחנו, זה יהיה על הבגד, שנראה ועוד שרי דימות החכמים לחותם של עבד שמקפיד בו רבו כשמחסה אותו. זה גם הסכם השבוע שעבר, שיש גם עניין נוסף של ציצית, שזה שהוא חותם שאנחנו יהודים, חותם המלך, חותם של עבד ששייך למלך וכולי, וכך פוסק השולחן ערוך בסימן חצי סעיף א', עיקר מצוות טלית קטן לבשו על בגדיו, שתמיד יראו ויזכור מצוותיו. במגן העברה במקום, כותב שבכתבים, דיינו בקבלה, כתוב שצריך לשים מתחת, להסתיר את זה, והוא אומר, הכוונה לגבי גוף הציצית, אבל החוטים, כותב המגן אברהם, ברור שצריך שמיעו בחוץ, וכך כותב המשנה ברורה, והוא כותב דברים מאוד 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 חריפים, על מי ששם את הציצית שלו בפנים, אני אקריא חלק מדבריו, ככה זה מתאים למים נוראים, ככה דברים, אז המשנה ברורה שמה בסימן חצי קטן קפה, אותן האנשים המשימים הציצית במכנסיים שלהם, לא די. שמעלימים עיניהם ממה דכתיב, והוריתם אותו וזכרתם, וכל יד מבזינן את מצוות השם ברך, תדין ניתן את הדין, ומה שאומרים שהולכים בין הנוכרים, ואז כאילו מתפתחים מזה, לזה עדיין שישימו הציצית בתוך הכנף. כלומר, אפשר קצת יותר ככה, בסביבו יד הרצפה. ואילו היה להם איזה דורון ממלך בשר ודם, מישהו מקבל מתנה, שחקוק עליו שם המלך, כמה היו מתקשטים בו לפני אנשים. תמיד, כל וחומר בציצית שמרמז על שם, על, על, על הקדוש ברוך הוא וכו' וכו', כמה מתכבד אדם ונושא שמו עליו ואמרו חז"ל, אז העיר את הציצית וזוכה ורואה פני השכינה, ומשמע מהכתובים די יודעים שקיצור הוא ממשיך בזה עוד, והוא אומר דברים חריפים מי ששם את זה בתוך המכנסיים. אבל, מנגד, הציצי ליעזר, בחלק סימן סמך ג' כותב שזה לא כזה פשוט, מצאנו בכמה ראשונים שבכלל אין חובה להוציא את החוטים החוצה, כך הוא כותב שגם ברמת הנגלה, ודאי שיש כמה ראשונים שחולקים על הכיוון הזה, ואומרים, חולקים על הנימוקי יוסף ומראים שאין חובה של הוצאת החוצה, ואומר שגם בקבלה, בנסתר, גם כתוב הרבה מקומות שבכלל אפילו את החוטים אסור הוצאים החוצה, ואומר, זה הבסיס לספרדים. לגבי הספרדים, מה שאנחנו נגיע יותר בפרוטות, אתה אומר, בנגע הספרדים, עושים ציצות בפנים, ובסיסם הקבלה. ואז הוא מסיים ככה. אז הוא אומר, ספרדים זה ודאי יכולים לנהוג ככה, ולגבי אשכנזים הוא כותב, לאור כל האמור נראה לפי דעתי, כי המקל בעצמו להכניס גם ציציותיו מתחת לבגדיו, כלומר איש ששם הכל בפנים, בהיותו חושש לחששות שפירת בשאלתו, כלומר מישהו שבאמת חושש שיראו אותו ככה וכונס את זה, אז הוא אומר, זה בסדר, יש לו מי לסמוך, אז הוא אומר, מי ששם בפנים זה בסדר, הוא אומר, שיש לנו למי לסמוך, ואשר שזה יסוד בדברי הגדולים בספריהם וכולי. ולמרות זאת, המנהיג את עצמו ללכת עם ציטוטיו בחוץ, מתוך כוונה לשמה שיראה לפניו הציצית וכו' וכו' וכו', ובפרט אצלנו אשכנזים, שנפוץ לתנהג כזאת, קדוש יאמר לו. כלומר, הוא אומר, עיקר הדין, אין חובה, הוא לא כל כך חריף כמו משנה ברורה, אבל הוא אומר שוודאי מומלץ וראוי להדר בזה. זה לגבי אשכנזים. אז אין חובה גמורה, לא הייתי גואר במי שלא עושה את זה, אבל פשט השולחן ערוך משנה ברורה, ורוב הפוסקים אשכנזים, שזה בין חובה להמלצה חמה לעשות, ובזה מקיימים גם את עיקר המצווה של לראות את הציצית. יש כאלה שככה עושים, זה פחות מקובל. כן, יש כאלה ופחות מקובל. יש, אני מכיר אנשים כאלה.
מה? לא הבנתי מה שעושים מה?
ששמים ממש בגד על. שם את הציצית על החולצה.
כן, מה שמועים? בדרך כלל אומרת ברסלב.
אז דוגמה. כן, יש עוד כאלה. לגבי ספרדים, הרב עובדיה, ביחווה דעת, בחלק בית סימן א', כותב שספרדים ישימו את החציציות בפנים, ולמרות דברי השולחן ערוך, שלא הוציאו החוצה, בקבלה יש דברים חמורים, וכך מנהג לספרדים, בעצם עושים ציציות בפנים, הוא כותב שממש אסור להוציא החוצה לספרדים, אבל ספרדי שרוצה להוציא החוצה, יש לו ודאי על מי לסמוך, בעשה לחרב, ואז נדברו, גם מתירו לספרדים להוציא החוצה, כדעת השולחן ערוך. אגב, פתרון ביניים מופיע בשלה. השלה הקדוש כותב, שהוא היה נוהג לשים את זה בתוך החגורה. אנחנו מכירים אנשים כאלה שעושים מלחפים ככה על החגורה, אז זה השלה. בסדר, השלה כך כותב, אז זה פתרון ביניים. בסדר, אז ראינו את עיקרי הדברים. מצד אחד, נימוקי יוסף, שולחן ערוך, שצריך הוציא החוצה, את החוטים, וככה נוהגים חלק גדול מהאשכנזים. מאידך, זה לא חובה גמורה, כמו שמאיר עשית ליעזר, וספרדים יש להם יותר מנהג לשים בפנים. טוב, עכשיו, נגיע לשאלה המעשית שקורית הרבה, מה קורה אם נקראו הציצית. אמרתי קודם את השיעור האידיאלי של י"ב גודלים ודיעבד ד"ד גודלים. מה קורה אם נקרא הציצית? האם עדיין הציצית כשרה? אז תקשיבו כאן טוב, כי זה טיפ עליה מסובך לא מאוד, אבל צריך לעקוב. יש גמרא במנחות למתחת עמוד ב' שאומרת גרדומי תחלת כשרים. כלומר, מה זה גרדומים? שנשאר חלק מהתחלת כשר, ואומרת הגמרא מה הכוונה? כדי עניבה. בסדר? יש כאן שני דברים שצריך לבאר אותם. מה זה כדי עניבה? שאנחנו נסביר בהמשך. אני כבר אגיד כרגע שמדובר בשיעור, כתב את זה כאן אומר בשיעור שנייה וחצי. כן. כדי עניבה, תחשבו על זה שזה בערך בין 4-5 סנטימטר. בסדר? זה מה שצריך שישאר. בסוף אני טיפה ליותר אפרט. בסדר? אז אם נשאר בסביבות 5 סנטימטר, אנחנו בסדר. בסדר? 5 זה בטוח בסדר, 4.8 זה בטוח בסדר. אבל מה זה גרדומי תחלת? וזה נחלקו הראשונים. בביור הסוגיה. הראש אומר, תחלת הכוונה זה כינוי לכל הציצית. בסדר? אז אם כל, אומר הראש, אם כל החוטים של הציצית ייפסקו, ונשאר בכל חוט כדי עניבה, דיינו 5 סנטימטר, לצורך העניין כרגע, אז זה בסדר. אני עוד שני אביא את הרבנו תם ואנחנו נבין ובה הם חולקים. אומר רבנו תם, תחלת זה תחלת. דהיינו, פעם היו נוהגים, וגם כיום חלק נוהגים ועושים תחלת, ואז יש שני חוטי תחלת, זה שני חוטי לבן. בסדר? אז מה שכתוב בגמרא, שגרדומי תחלת כשרים, זה דווקא נפסקו שני חוטים. אם נפסקו שלושה חוטים, נגמר הסיפור. כלומר, שעל פי רבנו תם הוא יותר מחמיר בביאור הסוגיה, ומסביר שאני צריך שיהיו שני חוטים שהם שלמים לגמרי. בסדר? עוד שני חוטים אני יכול לקבל אותם שהם חלקיים, שנפסקו כדי עניבה. בסדר? אני עכשיו אסביר יותר את המחלוקת ואיך נפסק וגם פירוט יותר למעשה. אגב, מה זה חוט? יש כאן, כמה חוטים יש לי כאן?
4.
יש לי 4 חוטים, 8 ראשים. בסדר? כלומר, יש לי כאן חוט אחד שמתחיל כאן ונגמר כאן. אז הכוונה, יש כאן מחלוקת שעל פי הראש אין לי בעיה שכל החוטים יחתכו לי, ונשאר לי ככה, אין שום בעיה, כל שנשאר 4.8 סנטימטר, על פי רבנו תם, אני צריך לדעת שיש לי שני חוטים שהם שלמים לגמרי. אם יש שני חוטים שהם שלמים לגמרי, אני בסדר. אם לא, אז אם יהיה בעיה. איך נפסק להלכה? שולחן ערוך בי"ב א' מביא את שתי הדעות, הוא כותב שהעיקר כראש. דהיינו לכולה, אבל איך עד אפשר טוב לחוש לסברת רבנו תם. אז השולחן ערוך כותב שלכתחילה כן עדיף לחוש רבנו תם, דהיינו, שעדיף מאוד שיהיו שני חוטים שלמים, והרימה ממש כותב שזה המנהג שלנו, נוגע רבנו אותם. אז למעשה אנחנו נראה, למעט מצבים מסוימים, השולחן ערוך כותב שטוב לחוש רבנו אותם, והרימה ממש כותב שזה המנהג וצריך להקפיד על זה. בגדול, המשנה ברורה כותב 2.5, מה הכוונה שטוב לחוש, והוא אומר שאם אתה נתקע, אם אתה נתקע ויש לך באמת מצב שאתה רק סומך על הראש, נהיינו, שיש לך כל החוטים קוראים, אבל יש לך כדי הניבה בכולם, אז בדיעבד נתקעת את הבטיול, אפשר אפילו לברך. בסדר? אז למעשה אנחנו לכתחילה ננסה לשמור על 2 חוטים שלמים לפחות, בדיעבד, אם אנחנו נתקענו במצב שיש 2 חוטים שהכל קרוע אבל נשאר בכולם כדי ניבה, נוכל לברך, כן.
יש משמעות לנבחרת?
לא. לא, אין משמעות, אבל יש משמעות לנקודה מאוד חשובה, שאני עוד שעכשיו אסביר אותה. יש בעיה מציאותית, למה? איך אנחנו יודעים את העתיד שלנו? נניח נקרא לי כאן, משהו אחד כאן, ומשהו אחד כאן. יש לי מושג אם זה אותו חוט או זה לא אותו חוט?
בלתי
אפשרי לדעת, נכון?
אפשר לדעת אם אתה עושה אותם.
מה זה?
אם אתה עושה אותם אפשר.
אז מה שאפשר לדעת...
לא, וגם אם אתה עושה אותם אתה לא יכול לדעת.
מה שאפשר לעשות וכדאי להקפיד, כשמכינים את הציצית, בוא נאמר ככה, אני לא יכול לדעת אף פעם אם זה וזה זה אותו חוט. אני לא יכול לדעת. יכול להיות שזה ממשיך בחוט אחר. אבל מה אני יכול לדעת? אם אני מקפיד, אני יכול להקפיד על הקבוצות. בסדר, מומלץ לכם, כשמכינים ציצית, לקחת, אנחנו מתחילה כאן. בסדר? יש לי את הקיצור 4 ו-4, אז מה שעושים, קחו את הקבוצה של 4, תעשו קשר. לא קשר עד הסוף, אלא קשר כזה. בסדר? קחו את הקשר הניבה. ואז מה שאני כן יודע בוודאות, אני טיפה לפרט, שאני יודע שאם נגיד נקרא לי, בסדר? 2 חוטים כאן, אז אני יודע שזה לא אותו חוט. בסדר? זה בסדר? מובן הנקודה הזאת עם המציאותית? כלומר, אני לא יכול לדעת בכל צד מה ההמשך של מה, אבל אם אני מקפיד על 4 ו-4 לאורך כל הקשירות, על ידי קשר כזה, אז אני יכול לדעת באופן ודאי שמה שנמצא בצד אחד זה לא אותו חוט. בסדר? עכשיו אני
פורט למעשה. אתה אומר שבעיקרון לא צריך להקפיד על 4, על 2 קבוצות כאילו שישארו נפעולות לאורך כל הקשירה, רק בשביל הנוחות אחר כך?
כן. בסדר?
טוב לדעת.
בסדר? עכשיו בואו נעבור 4 דוגמאות מעשיות, תרשמו לכם מי שיוצא, ופירוט הלכה למעשה. בסדר, זה הכוון הנוחות שרק למקרה של תקלה, אבל אין עניין לכתחילה, כאילו בעצם העשייה, להקפיד על הלכה. עכשיו, אם נחתך לי ראש אחד, ראש אני, אופה, יש 4 חוטים, 8 ראשים. נחתך לי ראש אחד, בסדר? לגמרי. לגמרי. נחתך עד הסוף, מעדין. קשר, נכון? כולי על מה, למה? כי יש לי את ההמשך שלו שיש שם בדוח כדי הניבה. בסדר? אז ראש אחד שנפתח לגמרי, אנחנו עדיין בטוח בסדר לכולי על מה. אנחנו מתחילים להסתבך משני ראשים ואילך. שני ראשים, שנייה, אני אעשה לכם את זה יותר פשוט. אם יש לי שני ראשים, בסדר? משני צדדים, בסדר? נגיד כאן וכאן, שנחתכו לגמרי. בסדר? שני ראשים, שני הכיוונים, נחתך לגמרי, 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 לגמרי. מה דין כאן? פסול, למה פסול?
אולי זה
חוט אחד, ולא נשאר שום דבר. אז זה מקרה, זה שני המקרים הפשוטים. בסדר? ראש אחד בטוח כשר, שני ראשים, שני צדים, בטוח, זה לא בטוח פסול, אנחנו צריכים לחוש שזה פסול, ולכן אנחנו נוריד את הציצית, עוד שאנחנו נגיד מה שאתה אמרת. טוב, אם יש לי שני ראשים בצד אחד, בסדר? כאן, שני ראשים בצד אחד. אז אם לא הפרעתי בשעת העשייה, אז היא עוד פעם פוסל את זה, בסדר? כי אולי זה חוט אחד. אם הפרעתי, בסדר? אז אנחנו בטוח בסדר. כי במקרה הגרוע, יש לי כאן 2 חוטים עם כדי עניבה. ואמרנו לכולי אמה, זה בסדר.
אם זה ספק.
למה ספק? אתה לא זוכר מה עשית?
או שאני, כאילו, מישהו אחר קשר בשבילי.
אז הייתי מחמיר בזה, כאילו... קיצור. גם אם אתה לא יודע, לא, אז כנראה שלא אכפת.
כי גם במקרה הקודם זה ספק, ואתה פוסל את זה.
בוא נאמר ככה, מה זה פוסל?
זה ספק ספק.
הייתי מנסה, בוא נאמר, הייתי מנסה מאוד להגיע לטלית חדשה מהר. זה גם לא כזה מסובך, עוד שנביא גם איזה פירוק. אם יש לי, אז עד עכשיו זה שני ראשים, כאילו ראש אחד בטוח בסדר, שני ראשים. אם זה בשני צדדים, או שלא אכפת על זה, אז אנחנו בבעיה. שלושה ראשים, בסדר? אז אם זה שלושה ראשים, משני צדדים אנחנו בטוח פוסטים את זה, אבל אם זה מצד אחד, והקפאת על ההפרדה של זה, אז זה קשור למחלוקת שראינו קודם. כלומר, אם בטוח הפרעת, ויש לי שלושה ראשים, בסדר? שחתוכים, אז זה קשור למחלוקת הראש ורבן תם שראינו קודם, וראינו שלכתחילה צריך להשיג תלית אחרת, אבל אם אתה לא משיג, תוכל לברך לבן תם. אגב, יצא מה... טוב, זה נדלה כרגע מפחת חוצר הזמן.
זה פורה אפשר גם עם ארבעה ראשים נקרים.
מה זה?
אם ארבעה ראשים נקראו והקפדתי על הפרדה, בבקשה.
אם ארבעה ראשים נקראו והקפדת על הפרדה, אז נכון, זה יהיה אותו דבר. בסדר?
אם כן זה אחד פה.
מה זה?
אם כן זה אחד פה, אחד שם.
אמרנו. כן, נקראו כולם באותו צד נקראו.
כן. טוב, אני ממשיך על יש את זה. עכשיו, לגבי כדי הניבה. באופן עקרוני, אמרתי את השיעורים, כדי הניבה זה שיעור של שני גודלים. בסדר? אמרנו קודם שגודל זה או 2 או 2.4, לכן כדי הניבה זה או 4 או 4.8. תולי בחזון יש בגרח נאה. זה לגבי השיעור. עכשיו, מאיפה מודדים? יש מחלוקת, וזו נקודה חשובה מאוד, כפחת מעשית. יש מחלוקת האם אנחנו מחשבים מכאן, כלומר מסוף הקשר האחרון, או בעצם מחשבים את זה מההתחלה. בסדר? אם מחשבים מההתחלה, אז זה תמיד בסדר. כמעט. בסדר? כמעט אף כמובן לא יחתך כאן. בסדר? עכשיו, בפועל, השולחן ערוך בסימן י"ב סעיף ג' מביא שתי השיטות, שיטת רש"י, שצריך באמת מכאן, מסוף הענף, בסדר? והוא מביא שיטת רי, שאפילו נחתך כל הענף ונשאר לו רק את הגודל, זה גם בסדר. כותב השולחן ערוך, מנהג עולם כרש"י, כלומר, המנהג עולם זה כן להחמיר בזה, אבל איך זה לא אפשר, יש לסמוך על רי. ומסביר משנה ברורה, זאת אומרת, אם אתה במקום שאין לך בכלל ציצית, אתה יכול לסמוך בעצם, אם רק נשאר לך קצת כאן, זה בסדר. אבל הוא אומר, אל תברך על זה. כלומר, בכל מקרה לא מדובר על לברך ברכה. לברך ברכה, אתה רק מברך, אם נשאר לך ציצית כאן, מהסוף. בסדר? אז למעשה, יש, אמנם יש בזה דיון, אבל באופן עקרוני, למעשה, אתה צריך שישאר לך מכאן את הקדי הניבה שדיברנו קודם, ואז אפשר באמת לברך. אם נחתך כאן לגמרי, אז נגמר הסיפור. אז מה זה?
אפשר ללבוש
בלברך
או
שאפשר
מיכה
ללבוש? אפשר
ללבוש. אז אפשר, אומר השולחן ערוך, שאם נשאר לך כאן, אז אפשר לסמוך על זה, והכוונה רק ללבישה. אתה לא חייב להוריד מיד, אבל אל תברך. ומה שאתה שאלת קודם, בעצם אם נפסה לגמרי לכל הדעות, אז צריך לפשוט...
אבל למה אנחנו מחלקים בין לבישה לבין ברכה?
כי, עוד פעם, כי יש כמה מחלוקות ראשונים כאן, אז מצד אחד אני... לא אומר שאתה חייב להוריד את הבגד, כי יש את השיטה של רי שזה בסדר. את השני, אני חושש שיטת רשי ואני לא מברך.
אבל לא חושבים אותו עוד פעם, נכון?
מה זה?
לא חושבים אותו עוד פעם.
לא. בסדר? עכשיו, אם בכל מקרה נפסלתי לגמרי, זה ברור שצריך להוריד. בסדר, זה קצת, העסק הזה טיפה למסובך, אני יודע. כאילו זה, יש מחלוקת בין אותם וראש, ואחד, שתיים, קיצור, זה טיפה למסובך, אבל עשיתי לפשט כמה שניתן. בסדר? אני ממליץ סתם עם מי שמסכם אחרי שיעור קצת לעבור על זה בשתי דקות וזה ייכנס לראש. צריך לעבור פעם פעמיים, זה לא סוף העולם. טוב, עוד כמה נקודות.
שאלה.
כן.
אם נכתבו שלושה ראשים, אמרת שזה קשור למחלוקת,
נכון? אם שלושה ראשים, אז אם לא הקפדתי על ההפרדה, אז אכלתי אותה בטוח, נכון? אז אם הקפדתי, זה קשור למחלוקת רבינו תם והראש, נכון? שראינו שיש מחלוקת, האם אפשר שיחתכו כל החוטים? אם נשאר כדי הניבה.
אבל בכל מקרה, במקרה הזה כן נשאר כדי הניבה מכולם. כי אם זה אפילו ארבעה נחלוקת,
לא, עוד פעם. על פי שיטת, מי זה כבר? זה הראש. על פי שיטת רבנו תם, צריך ששני חוטים שלמים. בסדר? הוא מתיר שיחתכו רק שני חוטים, אבל שני חוטים הוא דורש שהם יהיו שלמים. ואנחנו, לכתחילה, אנחנו כן דואגים לזה, ולכן, במקרה של חיתוך של שלושה חוטים, זה לא לכתחילה כבר, ואנחנו ננסה להחליף את הדברים. טוב. סיימתי ציצית, סיימתי איתם, לא יודע, אני עכשיו החלטתי שאני שם תכלת ואני מעיף את הציצית הישנה שלי, קניתי חדשה לקראת יום כיפור. האם אני, מה אני עושה מציצית? זורק לפח? אומר השולחן ערוך, בכף א' א', חוטי ציצית שנפסקו יכול לזרוק על ההשפעה, מפני שהיא מצווה שאין בגופה קדושה. כל זמן שהם קבועים בתלית, אסור להשתמש בהם כגון לקשור בהם שום דבר וכתה בזה משום ביזוי מצווה. זה השולחן ערוך. אומר הרימה, יש אומרים דאף לאחר שנפסקו, אין לנהוג בהם מנהג ביזיון, זורקן במקום מגונה, אלא שאינן צריכים גניזה. והוא מוסיף, יש מדקדקין לגונזן והמחמיר ומדקדק במצווה תבוא לברכה. כלומר, השולחן ערוך כותב שמעיקר הדין, אנחנו ציצית תשמיש מצווה, לא תשמיש קדושה, אם זה קדושה. זה רק עוזר לנו לשמש המצווה. לכן, באופן עקרוני, ברגע שנגמר המצווה, אין בזה שום קדושה, אפשר לזרוק לפח, כך כותב השולחן ערוך. כותב, אל תעשה בכוונה בזה מנהג ביזיון, אל תיקח את החוטים ותעשה מזה משהו לא שייך. אבל באופן עקרוני, נגמר קדושה, אתה יכול להניח בפח ונגמר הסיפור. כך דעת השולחן ערוך. אבל, הרימה כותב שיש שיטה שלא צריך לשים במקום מגונה, ויש אפילו שיטה שצריך לגנוז את הציצית. המשנה ברורה מביא פתרון מעשי מעניין, בטח מוכר לחלקכם, בשם המהר"ל, שמחותים אפשר לעשות סימנייה בספרים. בסדר? ככה הוא כותב. אז זה פתרון נחמד. מי שלא רוצה לעשות עם זה סימנייה או זה, אז אפשר פשוט לקחת ציצית, לשים איזשהו שקית, להניח בפח. יש כאלה שכן נוהגים לגנוז כמו הרימה, ספרדים יותר יכולים להקל כשולחן ערוך כאן, אבל באופן עקרוני, עיקר הדין שאין איזה קדושה, ואפשר פשוט לא לשים, כאילו הייתי זורק את הציצית באמצע הצפרדע, זה לא מכובד, אבל אפשר לשים איזה שקית שתיים, וזה נגמר הסיפור. יש מקומות שנוהגים לגנוז, וכל אחד כמנהגו ינהג. טוב, יש עוד עניין של פשט תליתו, דהיינו, אדם שעכשיו אני סיים את העניין של החוטים, וסגרנו את החוטים לכל העניינים שלהם, ונעבור על פי הזמן שנשאר לנו לעניין של אדם שבעצם עושה הפסק. כלומר, אדם בערך בבוקר על ציצית, ואז או תלית גדל, תלית קטן, והוריד את הציצית. מתי צריך לברך שוב? מתי אנחנו אומרים שזה המשך ולא צריך לברך שוב? אז בואו נחלק את זה לשתי קבוצות גדולות. קבוצה ראשונה זה אדם שהוריד בכוונה את הציצית. בסדר? יש איזה המון המון פרטי פרטים, אני אגע בדברים המרכזיים, גם מבחינת עקרונות, גם מבחינת דוגמות המעשיות. יש כאן ספרדים, אז הפסיקה שאני אומר כרגע זה בעיקר, בוא נאמר, זה פסיקה שוודאי נכון לאשכנזים, לגבי ספרדים נראה שהשולחן ערוך אומר טיפה לאחרת, ואני חושב שזה לא, מקובל שגם ספרדים נוהגים כאן כאשכנזים, אבל לא הספקתי לבדוק את זה. בסדר? אז אם תרצה אני אבדוק לך את העניין. אבל קיצור פשוט הספקתי לפני השיעור לבדוק מה המקובל את הספרדים למה יעשה. טוב, אם ברור מה דעתו של אדם, אז אנחנו הולכים על פי דעתו. דהיינו, אם אדם התכוון, או התכוון ללכת לישון, בסדר? או הוריד תלית קטן, והוא אז פתאום בא לו חשק לקום למשמר להיות ער כל הלילה, והוא מחזיר, אז זה דוגמה לא טובה, כי בלילה אנחנו לא דברים שוב, אבל לא יודע, קיצור, אדם מתכוון להוריד ציצית, והוא מתכוון לא לשים את זה שוב, ואז פתאום חזר בו, אז כיוון שבהתחלה דעתו הייתה להפסיק את, עם הציצית הראשונה, צריך לברך שוב. כלומר, אם דעתו הייתה לא לחזור לצטף אותם ציצית, דוגמה יותר פשוטה, אדם בסוף התפילה, בסדר, אדם הוריד את התלית, ואז הוא חליט, וואלה, רוצה להמשיך להגיד עוד כמה פרקי תהילים עם תלית, בסדר? אז בגלל שהוא הוריד את הציצית בהתחלה, על דעת זה שהוא לא יחזיר, הוא ודאי צריך לברך שוב. ומאידך, אם אדם דעתו הייתה ודאי לכך שהוא רוצה, הוא עכשיו רק מוריד לכמה דקות, אבל הוא מתכוון לחזור ולשים את אותם ציצית, אז ודאי שלא צריך לברך. כך מוסיף הרימה וסימן חץ סעיף י' ד'. השולחן ערוך הרב כותב אפילו אם זה שעה. כלומר, אם אדם לטווח תוך של שעה חושב שהוא מתכוון לחזיר את הציצית, אז זה בסדר. נקודה חשובה שכותב המשנה ברורה, האדם תוך כדי תפילה. בסדר? אדם השנייה מוריד את הטלית, אנחנו עוד שנגיד לך שירותים, או שנפרט טיפה ליותר, אבל כן, הולך אפילו לשירותים, ברור שכוונתו להחזיר את הטלית בעוד שתי דקות. ואומר המשנה ברורה, אז גם הוא לא חשב, ברור שהוא מתכוון להחזיר את זה. אז ודאי שתוך כדי תפילה, זה נחשב כאילו דעתך להחזיר את הטלית, ולא צריך לברך שוב. וכבר נגיד, בקשר לנקודה הזאת, טוב, זה עיקרון אחד. כלומר, עיקרון אחד שאם דעתך ברורה לכאן ולכאן, זה מה שקובע. דעתך שאתה לא מחזיר, פתאום אתה רוצה, חזרת בך, תברך. דעתך להמשיך, להמשיך בעוד כמה דקות, אז לא מברכים. דעתך להחזיר, אז לא מברכים, כן. עכשיו, האם יש פעולות שמוגדרות הפסק? בלי קשר לדעתי הסובייקטיבית. הליכה לשירותים. הליכה לשירותים לא מוגדר כהפסק. למה? מכר הדין מותר לאדם להיכנס עם תלית לתוך השירותים. אנחנו בפועל לא עושים את זה, וזה לא מקובל, לא ראוי, דדדה, אבל מכר הדין מותר, ולכן זה לא מוגדר כהפסק. אז אדם שבאמצע התפילה הלך לשירותים, אורי תלית, הוא יחזור, עושים את התלית ללא ברכה. מה קורה עם אדם שהתקלח? בסדר? אדם הלך לשנת צהריים בישיבה, וקם, התקלח, ושם תלית שוב. בביור הלכה, בסימן חצי סעיף י"ד, הוא מסתפק בזה. הוא מסתפק האם מוגדר כהפסק, והוא מסתפק האם תועיל הכוונה של האדם, נגיד בבוקר. אדם יודע בבוקר שהולך להתקלח בצהריים, והוא בבוקר מכוון בשעת הברכה, שהברכה הזאת היא גם על הלבישה השנייה. הוא נשאר בצריך עיון, ולמעשה הוא מציע שאדם יכוון להפך, יכוון בשעת הברכה שהוא רק מוציא את הלבישה הראשונה, ושוב יברך אחרי המקלחת. כך כותב המשנה ברורה. אבל, רציתי ליעזר, בחלק י"ג סימן ד', כותב שמנהג העולם הוא להפך, אלא שמקובל בעולם, שאדם שמתקלח, הוא לא מברך שוב על לבישת הציצית, והוא כותב שכדאי באמת לכוון, לברך, בשעת הברכה בבוקר, שהוא יכוון בהדיה, שהוא מנסה להוציא גם את הלבישה השנייה. יש כאלה שאומרים שכדאי, נניח, יודעת, עכשיו פתאום, פעם ראשונה ששמעתם על זה, כדאי שלושה ימים ברציפות לכוון בבוקר, ממש, בשעת הברכה, שאני עכשיו הולך, כאילו שלא יתקלח בצהריים, זה, אז אני מכוון הוציא גם את הלבישה השנייה, ואחרי זה זה כבר רץ מעצמו. אבל גם אדם לא כיוון בהדיה, אני חושב שהמנהג העולם זה כמו שכותבתי אליעזר, ולא כדעת הביאור הלכה, ולא לברך שוב בלבישה השנייה, עדיף לכוון על זה, אבל גם אם לא, נראה שזה המנהג. לגבי שנת צהריים, אדם הולך לשם הצהריים, הוריד ציצית. המשנה ברורה כותב שעדיף להתכסות בטלית, בגלל שזה מסופק אם צריך לברך שוב. אז על פי המשנה ברורה, אדם בשנת צהריים עדיף שישן עם ציצית, ככה הוא כותב. אבל, לאור מה שאמרנו כרגע בציצית אליעזר, אני חושב, בוא, אני מכיר אנשים ורבנים שככה עושים, שהולכים לשם בשנת צהריים עם ציצית, אבל אני חושב שרוב העולם לא נוהג ככה, ולדעתי אפשר לא רק למד זכות, אני חושב שבאמת על פי ציצית אליעזר, זה כמו, זה דומה למקלחת, שאולי עדיף לכוון בבוקר בשעת הברכה לפתור, אם לא, לא נורא, אבל אני חושב שכאן, שהרבה מהאנשים באמת, נגיד כמה ישיבה, הולכים לשם עסקת צהריים, כדאי כמה בקרים לכוון בהדיה, שהברכה מוסבת גם לאחר עטיפה שנייה אחרי שנת צהריים. נקודה אחרונה בקשר למי שמוריד בכוונה, זו נקודה שהיא פחות מוכרת לדעתי, זה אדם שמחליף תלית קטן. דהיינו, נניח, יש אנשים שיש להם תלית קטן מיוחד לשבת, בסדר? יש להם לחול, יש להם לשבת. ועכשיו הם מחליפים, בסדר? מורידים על זה, צריך לברך שוב. כל מה שאמרנו כרגע, זה אם יש לך בגד אחד, שמת לא, כאילו, אבל אם יש לך שני בגדים שונים, אז הברכה מוסבת על כל בגד בפני עצמה. ולכן, מה זה? גם חימנת זה לא יעזור. אלא אם כן מדובר ששמת את שניהם תוך כדי דיבור מהברכה. בסדר? אבל בדרך כלל זה לא ככה, דברך בבוקר ואתה מחליף בזוריים. ועוד יותר, שבדרך כלל אתה מחליף את זה אחרי שהתקלחת וכו'. אז לכן זו נקודה שפחות מוכרת. אבל אם אדם שם טיפית חדשה לכבוד שבת, שיברך עליה שוב.
טוב. זה אומר שאם אתה מברך על תלית בבוקר, אתה גם לכוון על שתגיד הקטן וגם לכוון.
נקודה אחרונה, מה קורה אם באמצע התפילה נפלה לך הטלית על הרצפה? בסדר, קורה לפעמים, נחליק. השולחן כותב, סימן חצי תדבר, אם נפלה טליתו, שלא במתכוון. בסדר, עכשיו דיברנו על אדם שהוריד בכוונה, בכל מיני סיבות, עכשיו אדם נפל לו. אם נפלה טליתו שלא במתכוון וחוזר ומתעטף, צריך לברך. כלומר, אם נפל לך הכל על הרצפה, אומר שולחן ערוך, צריך לברך, והוא שנפלה כולה. אבל אם לא נפלה כולה, אלא אף על פי שנפלה רובה, אין צריך לברך. כלומר, אם נשאר עוד קצת עליך, זה בסדר. המשנה ברורה מדגיש, על פי שולחן ערוך, הכוונה גם אם לא נפל על הרצפה, תפסת ביד, אבל זה כבר לא נמצא עליך, על פי המחבר צריך לברך. הוא מסביר למה, אפילו למה זה פסקינן בסיר תליתו, על דת להחזירו, לא צריך לברך. וזה גרוע יותר להעמדה, נפלה בלא דת, ואז דלה מצוותה, ואפילו נשאר לה תלית קטן, לא מעניק. כלומר, אם אתה חשבת שאתה מחזיר, זה בסדר, אבל כאן, בכלל לא היה לך דעת, נפל לך, צריך לברך שוב, כך חותר, השולחן ערוך.
הוא רצה להוריד.
מה זה?
הוא בכלל לא רצה להוריד.
בסדר, אבל בפועל זה לא עליך, אבל המצווה הלכה לה, ככה הוא כותב. אבל, אני שנים שראיתי שולחן ערוך הזה, היה נראה לי פלא, ולא חשבתי שהעולם ככה נוהג, וברוך השם שהכנתי את השיעור הזה, מצאתי, שהרב נבנצל, מכירים, יש לרב נבנצל הגאות על המשנה ברורה, מכירים? יש, זה נמצא בישיבה גם, מהדורת ביצחק יקרה, יש לו ההגאות שהוא הביא הרבה מהפסקים של הגרשז. אז הוא כותב שהגרשז הורה לא לברך, אומר שכשאתה מברך על התלית בתפילה, דעתך שאתה מברך על כל השיעות שלך במשך כל התפילה, זה גם נפל, זה בסדר, ואתה לא מברך, כך הוא כותב, וגם בפסקי תשובות, אתם מכירים, ספר חשוב, מכירים? תכירו. פסקי תשובות, ספר המחבר שלו, לא בדיוק מחבר, אבל זה בוא נאמר, המלקט שלו, זה הרב שמחה רבינוביץ, שהוא קיצור יהודי חשוב ביותר. הוא בעצם אסף כאן כל תשובות של האחרונים על כל דבר. הוא מחמיר מאוד, אז צריך לקחת דבריו בעירבון מוגבל, אבל הוא גם כותב שמנהג העולם זה לא לברך. כלומר, גם אם התלית נופלת, אז כמו שמצאתי בגרשז, אז השולחן ערוך באמת כותב לברך שוב, אבל נראה לי שמנהג העולם זה לא לברך על זה. טוב, מה שאנחנו לא נספיק היום, ואנחנו גם לא נספיק כנראה עד לעוד 4 שנים, זה... זה לגבי, אם מברכים על תלית, שאדם שעולה להיות חזן. אתה יודע אם צריך לברך על תלית, אם אתה לוקח מחבר, אם צריך לברך, לא נורא. אין לכם למה לחזור. אז אני אגיד לכם את השורה האחרונה.
עד אין שוריה.
טוב, זה עזוב, אני אשלח אתכם.
צריך, האם זה לבין...
קיצור. קיצור, זה מסובך. זה ככה, זה 5 דקות, אז נשחרר אותך. בסדר?
אבל מסכן, הוא כבר לפני 4 שנים לא שמע את התשובה. עכשיו עוד פעם, הוא
יכול להיות 4 שנים. לא לפני 4 שנים כאן.
מה?
זה... לא, לפני 5... קיצור, 5 שנים. זה סבב של 5 שנים. זה ילמד. יש 4 שנים תוכנית. לא הייתה... למה נפילה בברוכות?
אני אומר לך...
טוב, אחרי זה אנחנו נתווכח על זה. אתם משוחררים מדי.
איך הבנתי את זה שאני
חושב על הראש והרבה? טוב, גמר חתימה טובה. בסדר, אנחנו... אני רק אומר לכולם, הלכות איתי בתפילין, זה קצת יותר ככה... קצת פרטי פרטים, מי שככה מרגיש פחות זה. אחרי זה אנחנו בעזרת השם, כאילו, תפילין זה קצת יותר נעים, ותפילה מקווה שעוד יותר. אז תחזיקו מעמד.
איך קוראים לך עוד פעם?
אלים תרגיל.
אלים תרגיל.
אם יש קידוש
כמו שאני
לא
עושה שנה,
זה כמו
הדין שנפלת לי פה? לא, זה עונך. זה מוריד בכוונה להחזיר.
תוריד את כל הרכיב.